שלום וברכה, ובוקר טוב. מאחר ואנחנו לומדים, אנחנו נקרא השבת את פרשת ויגש, חשבתי שכדאי שילמד משהו על פרשת ויגש. ומאחר בספר ויגש זה בספר בראשית, ויש פירוש של ליקוט של דברי הרב קוק על ספר בראשית שנעשה על ידי הרב חגי לונדין, אז חשבתי שכדאי ללמוד מזה משהו. אמנם כבר למדנו משם, אבל יש כמה פסקאות שבפעם הקודמת שלמדנו לא עסקנו בהם, אז חשבתי קצת להשלים. וכמה דברים קטנים, למשל, יש פה גם דברים של הרב קוק אבא וגם של הרב צבי יהודה. כאן נאמר על הפסוק, ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. מה זה למחיה? למחיה אפשר לומר למחיה, ששלח להחיות אותם מבחינת הרעב, כן? שלא ימותו. אבל הרב ציודה יש לו כאן איזה דיוק מעניין. היה צורך שיוסף ירד למצרים כדי שיוכשר שם להיות מלך אצל הגויים, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם, מה שמהווה הכנה למלכות ישראל. כלומר, אי אפשר היה בלי שילמדו תכסיסי מלכות. אז היה צריך לשלוח אחד מאיתנו ללמוד מדעי המדינה. זה נקרא למחיה.
כמו שביקשו מהחיילים, כן התגייס לצבא
כדי להיות... זה מה שהחפץ חיים אמר לבחורי ישיבה שהתגייסו לצבא הפולני. אז הם אמרו, מה יהיה? הוא אמר להם, אל תצטערו, עוד מעט נצטרך חיילים בשביל המדינה שלנו. אז זה הכנה טובה. סיפור מפורסם, לא זוכר איפה, אבל ידוע, אפשר למצוא את זה, זה לא נראה לי מסובך. כן, פעם מישהו אמר לי, אז אם מישהו יגיד, מה, צהל זה לא יותר מצבא פולני. בסדר, אז חפץ חיים אמר שזה מצווה. כך במהלך הדורות בגולה, למדנו אצל הגויים סדר הנהגת המדינה וסדרי הצבא. שם הכנה להקמת מדינת ישראל, כינון עם ישראל על אדמתו. זאת הערה של הרב סיודה, זה אופן לקרוא את המזה למחיה הזה. למחיה לא רק שיהיה מה לאכול.
מחיה זה לפרנסה.
כן, אז הוא מסביר שהמחיה כאן זה לא הפרנסה, אלא זה משהו יותר גדול.
להחיות.
לא, זה לא מה שהוא אומר. זה לא מה שהוא אומר. כן? אבל אלה שהקשיבו שמו לב שהכוונה למחיה שזה הכנת סדרי המלכות. שצריך ללמוד מדעי המדינה, ולכן יוסף היה מלך במצרים כדי להכין את מלכות ישראל.
חיים זה מלכות? חיים הכללים.
אה, זהו, יפה. כן, מה זה חיים?
חיים של האומה.
חיים של פרט, זה גם חיים. של כלל, ויותר. ואיך הכלל חי? זה ישות פוליטית, הכלל זה ישות פוליטית.
כן. משה רבינו לא למד מספיק בפתו של...
כן, הוא למד שם בגלל שכבר מישהו שהכין את הדרך. זאת אומרת, יוסף ומשה הם התחלה וסוף. ככה היה אומר הרב אשכנזי. מה שיוסף מתחיל, משה מסיים. שניהם גדלים בבית פרעה, האחד כדי להביא את עם ישראל לשם, והשני כדי להוציא את ישראל משם.
ומשה היה קצת אחרי יוסף.
ויקח משה...
את עצמות.
ויקח משה את עצמות יוסף. זאת אומרת, הוא כאילו בא להשלים. זו העבודה שלו, האישית, לקחת את עצמות יוסף עמו.
את עצמיותו.
מה זה?
שניהם לעשות את מיוזמתם, כאילו...
יש בזה משהו. כלומר, דיברנו על זה כשלמדנו על ההבדל בין וירד יהודה לבין יוסף הורד. המהלכים של יהודה זה מהלכים שמותר לך ליזום אותם. וירד יהודה, הוא יוזם אותם. אבל ירידה לגלות זה דבר שצריך שיהיה קצת בעל כוחך. לכן, ההשגחה מסדרת שזה הורד.
רק עצמות יוסף, מה עם שאר השבטים?
אז זהו, יש במדרשים שלקחו איתם את השבטים גם כן.
כי יש עקב אדם בן יעקב, יש כל...
זה בלוף. זה בלוף.
אבל לא כל השבטים ידעו איפה הוא מקום קבורתם.
אף אחד לא יודע איפה הוא קבורים. אני אגיד לך משהו. יש ספר שנכתב בימי בית שני, שנקרא צוות השבטים. ושם כתוב שכל השבטים נקברו במערת המכפלה. אז לא יודע אם זה נכון או זה לא נכון. אבל אם בתקופה שכתבו את הספר הזה, היה כבר קבר דן בן יעקב, הוא לא היה כותב את זה. הסימן שכל מה שהיום קוראים קבר דן, קבר ראובן ועוד כל מיני דברים כאלה, זה קשקוש בעלמה. יש לגבי מה
שהיא... זה מחוז כסף לאנשים מסוימים, זה לא רע.
זה סגולה לפרנסה. אבל יש מקום שנקרא קבר ראובן ליד יבנה. וזה קבר עתיק, והוא בסגנון של הקברים של ימי בית שני. אז ההשערה של החוקר זאב וילנאי, שזה מדובר על רבן יוחנן בן זכאי. הערבים שמעו רבן, רובין, שם ראובן זה רובין, כן? אז שמעו רבן, אז אמרו זה קבר ראובן, אבל ייתכן שזה באמת קברו של רבן יוחנן בן זכאי. לפחות הרווחנו אחד.
משה רבנו צאצא של מי שירדו לא בעל
כוחם,
כל שאר
משפחת
יעקב לא
עוד בעל כוחם. חצי, כן, נכון. אז מה? אבל גדילתו בבית פרעה, אז זרקו אותו ליאור. הוא לא עשה את זה בכוונה. הוא לא אמר תשלחו אותי, תשליחו אותי ליאור. לא, לא, לא ביקש. כן, יש פה
גם מה... את השליחות שלו היא הייתה בעל כוחו.
זה... הוא לא כל כך רצה, כן. כן זה... אפשר להבין. הוא רצה... אתה היה צריך לעבוד עם יהודים, ואני חושב שהוא לא כל כך רצה. כן. עכשיו, יש פה... יש, רשי אומר את זה, כן? בהתחלה מגיע ביום הראשון, הוא רוצה להציל את ה... הוא מציל את היהודים מהמצרים. בסדר, עושה מעשה גדול. ביום השני הוא בטוח, הוא יצא לשם, יהיה מלך. מי שמך לי? טוב, בסדר, הבנתי. זה מה שרשי כותב, אכן נודע הדבר, אני עכשיו מבין למה הם משתעמדים. כן, אז כאילו, אז הוא חוזר בו מהרצון להציל אותם, יוצא למדיין. שנים, 40 שנה, עד שהוא מבין שצריך להציל את המסע.
אבל רק אסמך יהודי אחד? אסמך אחד מבני
ישראל? הוא הבין שזה מקרה מייצג. כן, אז זה אווירה, אווירה שנוצרה. ובני דן חושים, כן, מובא בפרשה שלנו, ובני דן חושים. מה זה, איזה מין שם זה חושים? חושים בן דן היה גם חרש, כידוע. כיוון שהוא החרש באותם הימים שאי אפשר היה לטפל בחרשים, אז הוא היה גם שוטה, טיפש. והוא עשה פעולה מאוד רצינית, הוא זה שבעצם הרג את עשיו.
הוא הרג אותו, יהודה הרג אותו.
יש גם מדרש כזה, יש מדרש כזה.
הוא לא שמע.
בגמרא כתוב שדן.
הגמרא כתוב שדן?
שדן. אני חושב שזה, מה שאתם יודעים, זה בספר הישר. בספר הישר. אבל...
כאילו הוא רק פצע אותו, יהודה גמר את העבודה.
אה, כן? יכול להיות.
נתן לו מכה, אבל שמעתי מרגיש שהבריון לא מת מזה.
אה, לא מת מזה?
יהודה ראה שעניינים מתחממים, הוא צריך לחיים, גלגל את הראש.
יכול להיות ש... אני חושב שזה בספר הישר, אבל בגמרא כתוב רק על דן. על לחושים בן דן. מה?
נקראת על שם...
על שם המתחיל או על שם הגומר? אגב, יש מאוד הרבה היגיון, כי קשר בין דן ליהודה הוא קשר מיוחד. בצלל והעולייה ועוד כמה דברים. שניהם נקראים אריה. אחד בדרום, אחד בצפון. הרבה צדדים. טוב, אבל בואו נראה מה הרב אומר, הרב קוק, כן? זה בפנקסי הראייה. יש לו חידוש הדרשני קצת על הביטוי ובני דן חושים. קבלת הרשמים בתור השפעה, באופן שיהיה אפשר להיות כוח מאסף כללי. צריך לזה הכנה. כלומר, אנחנו מקבלים כל מיני רשמים, כל מיני רעיונות, דמיונות, מחשבות, וצריך לאסוף את זה, להיות עם כוח של אגירה. זה כוח מיוחד בנפש, לאגור דברים. עכשיו, דן נקרא המאסף לכל המחנות. יש לו גם צד כזה. במקבלי ההכנה הוא כוח של רקנות וחלישות. כלומר, מי שיש לו, נגיד, יש אדם מלא רעיונות, אז קשה לו לקבל רעיונות של מישהו אחר. אבל אדם שהוא ריק מכלום, אז בקלות הוא יכול לקבל. כלומר, יש מעלה בחולשה שלו. זה מה שאומר כאן. ומקבלי ההכנה הוא כוח של רקנות וחלישות, שמצד זה אפשר וראוי לאותו הנושא להיות מקבל. ואותו כוח הרפיון גורם לכוח קיבול, שבהיות אותו הנושא החלוש מאסף לכל המחנות, מתגלה בו כל ההוד שבמחנות כולם. אין, למשל, יש אדם שהמקצוע שלו ספרן. אין, יש לו ספרייה, הוא עוסק בספרייה, הוא מסדר את הספרים, רושם וזה. אז אדם, ומעצמו אין לו כלום. אדם כזה הופך להיות בקי גדול. אין, למשל, היה גאון בשם הרב ראובן מרגליות, שהיה אחראי על ספריית הרמב״ם בתל אביב. אז הוא, כל החיים שלו היה ספרן. אז בגלל זה הוא ידע מיליון דברים שאף אחד לא ידע. הוא כתב ספרים שלמים. אין מכוח הביקיות שלו. על כן, דן, ביותו ירוד...
לא מה? הסידת הספרים, הוא גם כתב אותם.
כן, כן, הוא למד אותם. אז הוא כתב בהרבה ענווה. הוא אומר שהוא כמו אילפה. אילפה היה החברותה של רבי יוחנן. כתוב שאילפה ורבי יוחנן למדו תורה ביחד, אבל מה היה קשה להם מבחינת הפרנסה. אז הם החליטו להפסיק ללמוד וללכת לעשות כסף. ישבו ליד איזה קיר, ושמעו, ואז באו מלאכי השרת ואמרו, בואו נפיל עליהם את הקיר, כי הם עזבו חיי עולם בשביל לעסוק בחיי שעה. רבי יוחנן שמע, אילפה לא שמע. אמר לו, רבי יוחנן, שמעת משהו? לא, לא שמעתי כלום. טוב, אז רבי יוחנן אמר, אם כן, זה מכוון בשבילי, חזר ללמוד, עד שנהיה ראש הישיבה המפורסם, רבי יוחנן. ואילפה הלך ועסק, נהיה מיליונר, היה לו צי של ספינות מסחר. וכשהוא חזר, ראה את רבי יוחנן, אמרו לו, אם לא היית הולך, היית גם לומד, היית כמו רבי יוחנן. אמר, תדעו לכם שאין, שאם, אז הוא עלה על ראש התורן, הוא אמר, אם תמצאו תוספתא אחת, שאני לא מצליח למצוא לה את המקור שלה במשנה, אני קופץ. זה לא, לא מצאו. אבל, אז הגמרא אומרת שהיה לו פנקסים לאילפה. כן, לא היה לו הרבה זמן, אבל היה לו פנקסים. פנקסה דאילפה. וזה מה שעשה אותו תלמיד חכם, למרות שהוא היה סוחר. אז הרב ראובן מרגליות אמר על עצמו שהוא כמו אילפה עם הפנקסים. כן, פנקסי הריח, כן. אז מה שאומר כאן, על כן דן, ביותו ירוד שבשבטים, היה דווקא הוא המוכשר להיות מאסף לכל המחנות. והאוליאב, כן, משבט דן, שבא מכוחו, הוא הראוי להיות משלים פעולות כוח השלטון של יהודה. כן, הרי בצלאל הוא משבט יהודה. האוליאב משבט דן. אז הוא משלים אותו, ואיתו האוליאב ונחי שמח. בערך ולא ניכר שוע לפני דל. על כן, נתגלו בדן רפיונות. כלומר, זה, כדי שדן יהיה לו הכוח להיות המאסף, יש לו הרבה בעיות. הוא רפוי, כן? הרי הוא פסל מיכה, זה היה אצלו, והם היו עובדי עבודה זרה, הרבה צעות. מה?
שבט מחולק לשניים.
כן, שגם לא מוצא את הנחלה שלו, כן. צריך לנסוע. בקיצור.
לא הצליח בתל אביב.
כן. אז הלך לקריית שמונה. כן? טוב.
התחיל בתל אביב.
לא, לא, התחיל באזור גוש דן, מה שנקרא, ועלה צפון, כן.
זה נחל דן.
הייתה כבר מחולקת, איך זה יכול להיות שפתאום שבט עובר?
אז כנראה החלוקה זה לא הלך כל כך חלק כמו שזה נראה. יש מה שנקרא החלטות, יש אחר כך הבירוקרטיה.
בגעת וזה.
היה דמוקרטיה, מה שנקרא.
ובני דן, חושים. החושים, אגב, אתם מבינים על איזה רקע הרב קוק כותב את זה? על רקע החילונות. כן, החילונות יש לה בחינה של רפיון. אבל מצד שני, יוצרת אנשים עם הרבה ריקות והרבה יכולת לאסוף אחר כך. יש גם צד כזה. כן, כלומר, מהפכות אתה יכול, שינויים בנפש, אתה יכול לעשות אחרי שאדם יש לו התרוקנות מסוימת.
יש להם הקשבה,
נכון. לכן, הדור הקודם של החילונים היה אנטי. הדור העכשווי הרבה יותר מקשיב. נכון, בדיוק. אז זה הבחינה שזה על רקע זה שהרב קוק כותב את זה. הוא לא סתם, הרב קוק לא כותב סתם דרשות. יש לו תמיד כוונה.
אם אתה אומר שהם ריקים,
מה ש?
אם אתה מדבר איתם, אתה אומר שהם ריקים, לא יודע אם...
תלוי, תלוי. ריקות זה לא דווקא במובן הרע. אתה יודע, אצל הסינים, יש להם עבודה, עבודה נפשית כזאת, שנקרא ריקון הלב. לפני שאדם מתחיל לקבל הערות, הוא צריך להתרוקן.
עודי, לא?
לא, גם אצל הסינים. כן, לא, בטאו. בטאו. כן. החושים מקבלים הן, זה כל הוויכוח על העגלות, אתה מכיר? כן. העגלות, החזוניש ובן גוריון, שהחזוניש אמר לבן גוריון שהעגלה שלי מלאה והעגלה שלך ריקה.
כן. זה ביטוי. והגלה ריקה צריכה להשאיר את המעבר לעבר.
כן, אז מזה נעלבו מאוד. טוב. ומאז, מאז האמירה הזאת של החזון איש, החילונות עסוקה בלהוכיח שיש לה עגלה מלאה. כן, מה?
הרב יכול להוסיף שבאתי מהסיפור?
החזון איש ובן גוריון נפגשו. לבן גוריון היה חשוב לפגוש את הרבנים. הוא ביקש לפגוש את הרב מבריסק, הרב מבריסק סרב. אבל החזון איש הסכים. והחזוני שאמר לו שהם צריכים, שזה לא בסדר שלא שומרים שבת במדינה. אז בן גוריון אמר, אני לא יכול להכריח. משהו כזה. אז הוא גם דיבר איתו על זה שהעגלה של הדתיים היא עגלה מלאה. והעגלה של החילונים היא ריקה, וההלכה היא שהעגלה ריקה צריכה לפנות את דרכה לפני העגלה המלאה. זהו. זה הסיפור המפורסם. לא זוכר, לא יודע אם הייתה תשובה או לא הייתה תשובה. כן, מה אתה אומר?
לכן,
בגלל
שהם יותר כלים, הם יכולים להניע יותר תהליכים במציאות,
גם
של להקים את המדינה,
נכון? לא יודע, לפי החזון איש, הם לא יכולים להקים מדינה, כן? המציאות היא שהוא לא צדק. כלומר, יש, תלוי במה זה מלא. זה מלא במשהו, זה מלא במשהו אחר, נכון? הם מלאים בתורה, ואלה מלאים במלכות. זה השאלה אם יש ערך למלכות.
מה? יש קול מאוד נעלב מזה.
יש קול?
יש קול, כן. יש שם, כן.
טוב, בסדר, אז נגיד ככה, זה כשמישהו מקבל אלבון, אז הוא מקדיש הרבה אחר כך אנרגיות כדי למלא.
משחרר את ירושלים.
קיצור, כן. החושים, אבל אשכול לא היה בפגישה הזאת, היה בפגישה? החושים מקבלים הן את הרשמים, ואין להם כוח עצמי, כשכל השופט, כן? יש כוח השיפוט באדם. ואותו הכוח מקבל גם כן הרשמים בתכונה כהה. יקירן לאודנה, נאמר על חושים בן דן שהוא היה כבד שמיעה. אותו הרפיון מכשיר לכוח קבלה וחקיקה טובה, כי אותו הרפיון שעצור המוכשר לחקיקה של צורות נאות, מכשרת את הנוי המופלא להתקבל בה. כן, אם את כוח עבד קשה מדי, אתה לא יכול לעשות מזה פסל. אתה צריך שהיא קצת רך. כן, דווקא הרקות של האבן, היא זו שמאפשרת לקבל את כל התבנית של הנוי. כתב שיוכל להימחות צריך להיות דווקא ברשימת התורה. כן, כלומר, דיו של ספר תורה צריך להיות שאפשר למחוק אותו. כן, כלומר, כל כתב אפשר למחוק, אבל השאלה רק עם מים, שמים יוכלו למחוק אותו. אז האם זה אומר שצריך למחוק דברי תורה? לא, לא צריך למחוק, אבל צריך שהאפשרות של המחיקה תהיה קיימת. כן? כלומר, כוח הרפיון, שאינו אמנם יוצא לפועל ברפיון, כי אם בקבלת האומץ הוא מכשיר, ביותו נכלל בכלל הכוחות. כלומר, חייבים להכליל בתוך התורה את הכוח גם של המחיקה, שיהיה, ואז התורה מופיע בצורתה השלמה. זה, לכן זה ובני דן, חושים. כלומר, יש...
דן,
כן, זה כוח, זה כוח השופט. כן, דיו לבא מן הדין. מה זה דין? זה שכל. הביטוי דין, הדין נותן. כן? אז ובני דן, התולדה של השכל זה חושים. החושים הקהים.
באקרא את השם דנני, כי דנני אלוהים.
דנני אלוהים, כן.
מה זה השורש של המילה הזאת? מלשון דין?
כן, כן. דן, מלשון דנאי. יש דנינו, יש גם שם כזה, נכון? כן, כן, יש יוגורטים, נכון? דנון, כן, כן.
טוב. רשמילים, איך אפשר, מה יוצא?
דלת ונון, דלת זה השכל. כן, זה הדלת השכלית, והנון זה הכרות העליונות.
בינה.
בינה, בינה. השכל הטבעי ואחר כך הבינה העליונה. וכשזה נון סופית, זה כוונה שזה האותיות הסופיות של הרב, זה המחשבה האידיאלית.
דנון, דרך אגב, זה דניאל.
לא, זה דנינו.
לא, דנון, זה...
טוב, לא משנה, תעזור. ואת יהודה...
יהודים מברצלונה שקרא לזה, שם הבן שלו דנון.
טוב. עכשיו, יש פה עוד כמה הערות של הרב. אחד, יש פה הערה ממאמרי ראייה. כן, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף. כן, זה לקוח מהמספד בירושלים, מה שאנחנו נקרא עכשיו. אז אם כן, אם יעקב רואה לנכון לשלוח את יהודה אל יוסף, מה זה אומר? הנה, מתחילה הוכנו שני כוחות כלליים בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל. יוסף היה המשביר, ששלח אותו אלוהים לפלטה גדולה לאחיות עמרב, והחיה את יעקב ובניו בחיי החומר לחם לפי עטף, בעת שגם כן כל הארץ באו למצרים לשבור. זאת אומרת, כשיוסף מחיה את המשפחה, הוא עושה פעולה שהוא עושה גם כלפי כל העולם. אז במובן הזה יש השתוות בין בני יעקב לבין כל העולם. כולם באים לאכול במצרים. והיה נבלע בין האומות, וידע 70 לשון, שהוא מורה על הצדדים שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם. כן, זה הצד הכלל אנושי. קוסמופוליטי אפילו. ומכל מקום ידע כוח קדושתו. למרות שהוא מתנהג בהתנהגות שהיא שווה בין ישראל לעמים, כמו גוי, אבל הוא נשאר ישראל בפנים. ויהודה המיוחד לכוח ישראל המיוחד הייתה יהודה לקודשו.
אפשר להגיד שהיום, הציבור הישראלי החילוני, שהוא ממש מתנהג כמו יוסף, גם הוא יודע את זה שלו.
כן, כן, ודאי.
הוא אומר, אנחנו יהודים לא יכולים לשאת מה שזה מוצא. כן. שאצלה נדרש, יש איזו דרישה פנימית. כן. לרמה מוסדות אחרת.
רק היא לא תמיד מוסברת. לא מובן למה.
הם לא יודעים, אבל הם יודעים שיש להם רצון לאור לגויים.
נכון. יש היה, יש עיתונאי צרפתי יהודי, ז'אן דניאל, שמעת עליו, בנובל אובסרבטור. שמאלני ידוע. לא, לא ממש, לא ממש.
לא, לא, לא.
לא, אל תגזימו, אל תגזימו, אבל הוא, אחרי סברה ושתילה, אם אתם מכירים את הפרשה המפורסמת, אז הוא כתב, הייתה אז בכל זאת תמיהה, למה כשהסורים בחומס, שם שחטו בתוך שלושה ימים 25 אלף אנשים, זה היה בקושי, זה ידיעה קטנה בעיתונים.
מה זה היה אז?
כן, זה היה חודשיים אחר כך. אחרי סברה ושתילה, חודשיים אחר כך, הסורים שם שחטו 25 אלף איש, נשים, זקנים, ילדים, כל, בני עמם, כן? תוך יום אחד, שם בחומס, ואילו על סברה ושתילה, שזה אפילו לא היה אנחנו, עשו מזה בלגן. אז ז'אן דניאל, בכל זאת באיזה הערה של יושר אינטלקטואלי, כתב בנובל אובסרבטור, אמר, זה באמת מוזר שאנחנו מדברים כל כך הרבה על סברה ושתילה ולעומת מה שקורה באזור, אבל ממדינת ישראל אנחנו רשאים לדרוש יותר. על סמך מה? זה מה שאמרת, זה הנקודה הזאת.
זה דווקא שמעתי גם בגויים ממש. הייתי בבר אילן,
שאחראי העיתון למונד, המדור, המזרח תיכון,
זה ממה אחד.
הלכתי לשם, מתחילי חיפה, הלכתי לשם כדי לטפל בו. ובגיש משלב הוא אמר, אני לא עונה אף שאלות שלו. כולם, אני עונה חוץ ממנו. הגיע איזה בחורה, הולך עד השמה, אבל אדון מריון, למה אתם כל כך מדברים על ישראל? תשובה של אדון מריון, אונליין, אומר, אני לא יודע. ישראל זה משהו שחייבים לדבר עליו. אם הוא לא יודע, אף אחד בשפת לא יודע.
יפה, יפה. טוב, עכשיו. ויהודה, מיוחד לכוח ישראל המיוחד, הייתה יהודה לקודשו, ועל ידי קיבוץ שני הכוחות יחדיו, היו שניהם מתעלים. הכוח החומרי מתעדן ומתקדש מצד קרבתו אל הקדושה המיוחדת לישראל, והכוח הרוחני מתחזק ומתאמץ בכוח חיים מלא ואדיר, כדי לגלות הודו ותפארתו על ישראל, עד שקרני הודו היו מאירים גם כן על העולם כולו. טוב, זה במידה וזה היה עובד, אבל זה לא עבד, כידוע, נפרדו הממלכות וכו'. אבל האידיאל נשאר. עוד הערה קטנה. אנשי מקנה היו עבדיך מנעורנו ועד עתה גם אנחנו גם אבותינו. כן, זה מה שאומרים אחרי יוסף לפרעו. אומרים, אנחנו אנשי מקנה. מסביר הרב מדוע. כן, מדוע אבותינו, משפחת האבות, היו דווקא רועי צון. אומר, חיי הרועים הם החיים המביאים את האדם לידי התבוננות שכלית, בריאה, התבוננות פנימית. לא חקרנית, עשויה ומלאכותית. חיים שהשיתוף עם הטבע גדול הוא מאוד. ואין עבודה רבה המפרכת את הגוף ומטביעה את כל הכוח במעמקי החומריות כתוכניתה של עבודת האדמה הרגילה, נמצאת בעבודת המראה. כן? כלומר, הרואה, סך הכל הוא מטייל. כן? אז זה יהיה יותר קל. על כן היו אבותינו, החושבים הגדולים של משפחת האדם, רואה צום.
כן. זה גם, רואה זה גם 24 שעות ביממה, זה לא רק...
טוב, גם החקלאי.
לא, החקלאי כשהוא לא בסדר, לא בסדר.
כן, זה נכון. טוב, הרואה שהוא גם ישן לפעמים.
אבל עדיין, ישן בין ה... מה?
כן.
מה שיעקב אומר. כן.
יש איזו שאלה, אולי זה לא קרה בפרשה הזאת, אבל זה אולי שאלה מעניינת. למה יעקב אבינו, רוח הקודש, למה הוא שלח את יוסף? כבר, אתה יודע, הציפה שיכול להיות, הוא הרי האב, הוא שם לב שהיה קנאה ביניהם, ללא הארי.
כדי שיעשו שלום ביניהם. הרי כתוב, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר. מסביר הרב אשכנזי, עד שלא תעשה שלום עם אחיך, אז אל תדבר איתי. זו הסיבה שהוא לא דיבר איתו 22 שנה. כלומר, הוא אמר, שלום אחיך, והשיבני דבר.
זה לא היה תלוי בו.
מה אתה אומר?
יש עניין שרואה צון שהוא מנהיג, נכון?
כן.
אנחנו רואים אצל הבדואים שהם מלא רואה צון ואין להם נטיות מנהיגותיות.
לפילוג.
זה
מנהיגותיות. כן, הוא אומר, כן, הבדואים הם רואה צון.
הם כמו...
האמת היא שהאמת היא ככה שהערבים הם בזים להם, הערבים בזים להם, לבדואים, כן? כי הם, הם גם מבחינה דתית לא בדיוק מוסלמים עד הסוף או דברים כאלה. כלומר, הם לא אוהבים אותם.
הם לא באו מערב הסעודית,
כן. לבדואים? הם באים כל, תמיד. איתם יש שתי אוכלוסיות אצל המוסלמים, כן? יש הערבים והבדואים. זה, יש איזה שנאה ביניהם. לא דבר פורט. טוב, אולי זה הסיבה. טוב, לא יודע. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. רבי חנניה.